בסדר הופעת האלוקות. אנחנו שואלים באיזה מידה הבריאה מגלה את האלוקות. אז יש את המתגלה בניסים הגדולים, ויש את המתגלה בסדר הקבוע של תורה. כמובן שתפארת ישראל זה צד עליון מאוד מאוד. אבל נצח ישראל עוסק בעם ישראל עצמו בהוויה, בהוויית החיים בתוך העולם של עם ישראל. אנחנו לא רק עסוקים לגלות, לא רק עסוקים לדבר על איזה אלוקות הולכת ומתגלה, או איך כל הופעה מגלה מידה אלוקית. אנחנו עסוקים באותה אלוהיות שמופיעה בתוך עולמנו, חלק מהוויית העולם, היא יצירה אלוקית, אבל היא שומרת על הזהות האלוקית שלה. זו אלוהיות בתוך העולמיות. זו מציאות שהיא שייכת אל הכל, והכל עסוק לגלות אותה. והמדרגה הזאת הופכת את ספר נצח ישראל להיות ספר מיוחד מאוד, שעוסק לברר את עניינם של ישראל, עם ישראל, וממילא לברר את כל הקורות אותו, מראשית הווייתו, ועד כמובן תיקונו השלם בזמן הגאולה השלמה. אז הספר הזה, כפי שאתם ודאי יודעים, ספר מאוד מאוד חשוב, אבל גם מאוד לא פשוט, ככל ספרי המהר"ל. ובמידה מסוימת בייחוד הספר הזה, והמהר"ל מקדים לו הקדמה קצרה, בתפארת ישראל יש הקדמה ארוכה, ובגבורות השם בכלל שלוש הקדמות ארוכות מאוד מאוד. ספר נצח ישראל, המהר"ל מקדים לו הקדמה קצרה, אבל ההקדמה הקצרה הזו מאוד איכותית, מאוד חשובה להבנת העניין שבו אנחנו עסוקים. מה זה נצח ישראל? במה אנחנו הולכים לעסוק? את מה אנחנו הולכים לחפש מבין כל הפרקים? הפסוק בירמיה אומר כך, צריך קצת להוסיף על מה שכתוב, אז אני אקריא לכם את הנוסח האמיתי. הנה ימים בהם, הנה ימים באים, ולא יאמרו עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שמה וישבו על אדמתם. זה הפסוק השלם בירמיה כ' ג'. על הפסוק הזה דורשת הגמרא בפרק כמה דברכות. אמר להם בן זומה לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? חכמים דרשו את הפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למה כתוב כל? להביא לימות המשיח. אז הם חלקו על בן זומה שדרש שמזכירים יציאת מצרים בלילות, ממה שכתוב כל. אמר להם בן זומה, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? ולא כתיב הנה ימים באים וגומר. הרי הפסוק הזה אומר שכשהקדוש הוא יביא את הגאולה עתידה, לא יאמר, לא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שעבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. כיוצא בו, לא ייקרא שמך יעקב כי אם ישראל יש שמך. לא שיעקר שם יעקב ממקומו, אלא שיהיה שם ישראל עיקר ויעקב תפל. לכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות, זה לא סיבה, אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות, זו שיעבוד גלויות. קדמוניות אל תתבוננו, זו יציאת מצרים. כנראה לפי חכמים הכוונה לא תזכרו, הכוונה אל תעשו את זה עיקר. הנני עושה חדשות, אתה תצמח. מה זה החדשות שיצמחו ויאפילו על שיעבוד המלכויות ויציאת מצרים שקדמה לה? תני רב יוסף, זו מלחמות גוג ומגוג. הגאולה שתהיה במלחמת גוג ומגוג תהיה כל כך גדולה שהיא תשפוך אור חדש על גאולת מצרים. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצול ממנו. והיה מהלך ומספר מעשה זאב. פגע בו ארי וניצול ממנו. היה הולך ומספר מעשה ארי. פגע בו נחש וניצול ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מהלך ומספר מעשה נחש. למה נחש? נחש יותר מסוכן מאשר ארי וזאב. למה לא יספר את שלושתם? מה זה המשל המוזר הזה? למה לא יספר? אתם יודעים מה קרה לי? הלכתי, פגשתי ארי, וניצחתי. פגשת זאב וניצחתי. פגשת נחש וניצחתי. מה המשל בא להסביר פה? מה המשל בא לבאר? כמו שהמשל הוא עוד יותר לא מובן אפילו מהנמשל. כי מלא בנמשל אפשר להבין שהניסים שיהיו בגאולה עתידה כל כך גדולים שמאפילים על הניסים של יציאת מצרים. עוד שנראה לנו שהניסים של מצרים מאוד גדולים. אבל ההצלה מן הנחש לא נראית כל כך חשובה יותר שהיא מאפילה. מלא היה אומר, משל אדם שפגע ארי, פגע זאב, אחרי זה פגע המון עריות זאבים, נחשים, עקרבים, גויים, ליסטים, ערבים פונדמנטליסטים, קרים איראני, בסדר. אבל המשל לא מובן, לא צריך להבין את המשל. כך ישראל, צרות אחרונות משקות ראשונות. כתוב פה קצת משהו. צרות אחרונות משקות ראשונות. אולי כתוב פה שעצם זה שהוא פוגע בנחש זה כבר משכיח ממנו. בהתחלה הוא ניצול מן הארי, אחרי זה ניצול מן הזאב, עכשיו הוא פוגע נחש. רגע, עוד לפני שהוא ניצל ממנו, הוא כבר שכח את הכל. זה לא היה שווה. אז מה עוזר לו זה שהוא ניצל מן הארי? הוא עכשיו יכול לספר שהוא ניצל מן הארי? הוא עוד מעט הולך להיות ננשך על ידי הנחש. אז הוא כבר שכח. עכשיו הוא ניצל מן הנחש. אז תמיד הוא מספר רק את האחרונות. זה מה שהמשל בא לומר. כי אני לומד את זה מה שכתוב. צרות אחרונות משקות ראשונות. לא כתוב ניסים אחרונים משקרים ראשונים. אבל צרות אחרונות אולי משטחות. טוב, זה הגמרה. עכשיו אנחנו כמובן, כשהמהר"ל מביא גמרה, ובא לבאר אותה, סימן שיש מה לבאר. נכון? אמרנו, פעם בשיעור גמרא אמרתי את זה, אבל זה נכון גם ללימוד מהר"ל. תמיד כשאדם לומד תורה. כשאדם לומד תורה, בטח כשאדם מנסה לעיין בדברים, יש איזו שותפות בין הלומד ובין מה שאנחנו לומדים. מה השותפות? אני תורם את השאלות. התורה תורמת את התשובות. לא הפוך. כלומר, אני לא כופה על התורה את ההסברות שלי. לי יש הבנות, בוא נראה לך שגם המהר"ל אומר ככה. הנה תראה, גם הרב אומר ככה. פעם למדתי עם יהודי אחד, אמר לי, תשמע, קודם כל תדע אני במשבר. אני 10 שנים לומד הרב קוק, כל הזמן נראה לי שהוא אומר אותו דבר. כל הזמן! ולא רק שהוא אומר אותו דבר, הוא אומר את מה שכבר ידעתי בשיעור א'. ידעתי כבר בשיעור א', שארץ ישראל אינה קניין חיצוני לאומה, ועברת ישראל וכו'. עכשיו כל פסקה הרב קוק אומר אותו דבר. שתגע, מה מתפעלים ממנו כל כך? זה נראה, נשמע לכם מדומיין. אז הרבה פעמים ממה זה נובע? זה נובע מזה שאדם ניגש כבר עם ההבנה. עכשיו, למה הוא לומד את הפסקה? בעצם, שתאשר לו את משהו כבר, הוא יודע כבר מה כתוב. הוא לא הולך להקשיב. הוא כבר יודע מה כתוב, הוא יודע כבר את הפשט. עכשיו, הוא עוד מקום שיסביר אותו על פי הפשט. אז כל הזמן נראה לו שרב קוק אומר אותו דבר, ולא רק זה, כל הזמן הרב קוק אומר אותו דבר, את מה שהוא כבר יודע. אז זה לא חידוש. אז לכן כשאנחנו הולכים ללמוד, אנחנו נכינים את הכלים. הכלים של מה שאנחנו תורמים, זה את מה שאנחנו לא מבינים, את השאלות. אם המהר"ל בא להסביר גמרא, סימן שיש משהו לא מובן בגמרא הזאת. לא צריך לחפש קשה, כי הגמרא הזו שמביא המהר"ל היא לא מובנת. כלומר, לא מובן מדוע הגאולה האחרונה היא תאפיל על הגאולה הראשונה, ולא מובן מה חכמים חלקו על בן זומא. אמרו חכמים, לא שתעשה יציאת מצרים, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה שיעבוד גלויות עיקר, ויציאת מצרים תפל. אז עכשיו אנחנו לא מבינים כל כך. מה חולקים חכמים עם בן זומא? ומה היחס בין גאולת מצרים, שהגאולה עתידה תעשה לה משהו, תהפוך אותה להיות תפלה? זה אנחנו לא מבינים. כשאני לומד, סתם אני אומר כלל, זה לא שאנחנו נעשה כל פעם ככה, אני רק אני אומר, זה סתם, זה חשוב בדרכי לימוד. אדם מכין כלים. ככל שאדם ניגש עם שאלות, אז יש לו כלי כדי לקבל את התשובה. אם אדם אין לו את השאלה, אם הוא לא, לפעמים המהר"ל עצמו אומר את השאלה. אם אני לא מבין טוב את השאלה, אני לא אבין טוב את התשובה. כי שאלות, כמו שהרב מבאר במאמר הפליות, בפסקות בעניה, וזה שיעור של הרב טאו, שיחר לאורך ימים, אז השאלות יש להן תפקיד. הן מכינות את התשובות, מכינות את הכלים. אני לא כופה את ההבנה שלי על מה המהר"ל אומר. אני רוצה שהמהר"ל יחדש לי הבנה מה שלא הבנתי עד היום. וכדי שאני אבין את מה שהמהר"ל אומר, אני צריך להגשת עם השאלה. אז פה השאלה היא ברורה. יסביר לנו המהר"ל, כנראה, את היחס הנכון בין יציאת מצרים לבין הגאולה העתידה, שהגאולה העתידה עושה משהו ליציאת מצרים. הופך אותה להיות תפילה, ומכל מקום היא נעשית, עדיין היא נזכרת. אני צריך להבין את היחס בין דעת בסדומה לחכמים, שאת זה מבאר המהר"ל במקומות נוספים, גם בתפארת ראינו ועוד פה בהמשך נצח, להתרכז במה שהמהר"ל מסביר פה. במה שכל סיבה ראוי שתימצא עם המסובב, ואם לא כן, לא היה סיבה באמת. אם אתה רואה סיבה, והוא אינו נמצא עם המסובב, אינה סיבה באמת. המשל, כאשר אתה רואה שהבונה הוא הנגר, והוא סיבה אל הבית, והוא מת, והבית נשאר, או אתה רואה האב, שהוא סיבה אל הבן, והאב מת, והבן נשאר, אין עליך לומר שהבנאי הוא סיבה גמורה לבית, או האב סיבה גמורה אל הבן. אל תאמר כך, שהסיבה, אל תאמר כך, כי הסיבה הוא שצריך שיהיה נשאר עם המסובב, שאם הוא סיבה אליו להיות נמצא, גם הוא צריך לקיומו. וכאשר נשאר הבית עומד אחר שמת הבנאי, זה בשביל שלא היה הבנאי סיבה לעמידת הבית ולקיום שלו, כי לא היה הבנאי סיבה רק להתקרבות העצים זה לזה ולהניח זה על זה. וכאשר אין לה סיבה, לא ימצא התקרבות העצים, אבל קיום הבית הוא לעצמו, כי הארץ הוא נושא אליו, אם כן הסובב לעמידת הבית הוא הארץ, ובוודאי זאת הסיבה היא נשארה עם המסובב, ולא ייתכן הסרת הסיבה הזאת וישאר המסובב. וכן, אין האב סיבה אל הבן, אבל האב סיבה אל זריעת הזרע, וזאת הסיבה נשארת, כי אם אין האב אין כאן זריעת זרע, אבל הסיבה המקיים הבן, הוא הטבע שנתן השם בר אליו. כי איך ייתכן שייתן הסיבה יותר ממה שנמצא בעצמו בו? אם היה אב סיבה לקיום הבן, אם כן תמצא שאב ייתן לבן יותר ממה שיש בו, כי ייתן קיום לבן אף אחר שמת האב בעצמו, ולבנו יש לו חיות אחר מיתת האב. דבר זה אי אפשר שייתן דבר מה שלא נמצא בו, אבל סיבת קיומו מסיבה אחרת הוא השם יתברך, שהוא סיבת הכל ואין סיבה זולתו. אז בכל המשפטים הללו של המהר"ל, מתברר עיקרון מאוד חשוב. נתחיל קודם כל בהסבר דברי המהר"ל ונראה מה יוצא מזה. קודם כל מה המהר"ל אומר? המהר"ל מבדיל בין סיבה במקרה לסיבה בעצם. סיבה במקרה זו סיבה כמו שאנחנו מתבוננים במציאות ומזהים אירוע שהוא סיבה לאירוע אחר. כל דבר הוא נמצא בזמן שלו, אבל יש השפעות ותוצאות שגורמים מסוימים, הם משנים את תנועת החלקים במציאות. אז הבנאי הוא בחוכמתו סיבה להתקרבות העצים, ואחר כך העצים הללו הם סיבה להפיץ אחר כך ריח, וכו' וכו'. כל אלה הם סיבות במקרה, סיבה למקרה שחל על הדברים. סיבה בעצם, דוגמה לסיבה בעצם זה כמו שמן ואור. השמן הוא סיבה בעצם אל האור. קודם כל, איך אני יודע? כי אם נגמר השמן, נגמר האור. אבל כשאני אומר סיבה בעצם, אני בעצם אומר שהמסיבה והמסובב הם שני גילויים של אותה הוויה. כשאני אומר סיבה בעצם, אני בעצם אומר שהאור הוא גילוי של השמן. הבנאי, הבית הוא לא גילוי של הבנאי. קיומו של הבית הוא נובע מהקיום בעצמו, מן היש. מההוויה האלוקית, משם הוויה שמהווה את כל הדברים. כשאני מדבר על סיבה בעצם כמו השמן והאור, או השמש וקרני השמש, אז אני מדבר שכל מה שהולך ונולד, כל מה שהולך ומסובב מן הסיבה, זו אותה הוויה, זו אותה מציאות. זה רק מטמורפוזה, זה שינוי צורה של אותה הוויה. זו סיבה בעצם. עכשיו, מה אומר פה המהר"ל? למה הוא ממתר? אפשר לסרטט את ההיסטוריה בשני אופנים. אפשר לצייר את ההיסטוריה בתור כרוניקה. כוונה, א' גרם לב', גרם לג', גרם לד', גרם לה', כשכל אחד מן הגורמים בעצם הווייתו שייך רק לזמן מסוים. מה יצר לנו את הנצח, את הזמן? מה שעשה לנו את הנצח זה שום אירוע לא שייך לנצח, אלא המשך. המשך. א' גרם לב' וב' גרם לג', ותיאורטית, אם אנחנו נסבור כמו הרמב״ם והאריסטו, אז זה יכול להימשך לנצח נצח. א' גרם לב' וב' גרם לג' וג' גרם לד'. אבל יש ציור אחר של המציאות, של ההיסטוריה. זה כמו גרעין שהולך ומתפתח. איך קוראים, הישועה קוראים לה צמיחה. כל המציאות, ילמד אותנו המהר"ל, היא כמו צמח שצומח. הקדוש ברוך הוא שתל גרעין במציאות. גרעין, זרע, זרעונים. יש זרעונים כאלה, כמו זרעונים של הרב, בזרעונים. הזרע, כל מה שהוא הולך ומתפתח, זו אותה הוויה. זו אותה הוויה. הזרע הולך ומתגלה בגבעול, והולך ומתגלה אחר כך בפרח, והולך ומתגלה אחר כך בפרי. זה הצומח. כדי שדבר יישאר צומח, הוא צריך להישאר מחובר על הזרע. המציאות היא לא רצף של רואים שבאים זה אחרי זה. אלא היא תמיד אותו דבר, גרעין, שהולך ומתפתח. הוא משנה צורה ומחליף צורה, פעמים הוא מתגלה כך ופעמים מתגלה אחרת. ודאי שהזמנים חולפים ומשתנים. אבל הזמנים רק משנים את הגילוי, ולא את הדבר המתגלה. יש רק דבר אחד שהולך ומתגלה. במערל בנצח זה, למי שפעם למד נצח, יודע שהעיקרון שאני אומר עכשיו מופיע בכמה רמות. אפשר להתבונן על כל ההיסטוריה של עם ישראל ככזה, זה מה שעושים בהקדמה. יציאת מצרים הולכת ומתגלה. מה שהתגלה ביציאת מצרים זה גרעין שעכשיו הוא הולך ומתגלה. כל מה שעובר במציאות הולך לגלות יציאת מצרים. בפרק ג' יעשה המערל אותו דבר ביחס לכל ההוויה. לא רק ש... ביחס לעם ישראל אני אומר, זה גרעין שהולך ומתפתח, כן? זה כמו ספירלה, כן? זה גרעין שהולך ומתפתח, הולך ומתפתח בהיקפים יותר גדולים. כל הזמן זה אותו דבר שמתגלה, נצח שמתגלה בתוך הזמן. בפרק ג' יעשה המהר"ל אותו דבר לגבי כל ההוויה, כל המציאות כולה, היא כל הזמן הופעה של אותו דבר, אותה ראשית. אפשר לקרוא לה ראשית, הרב יקרא לה תמצית, יכול להיות לזה עוד שם, יש עוד שמות, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. כל הדגם הזה זה דגם עקרוני. כי הדגם הזה הופך לא את הזמן להיות המוקד, אלא הזמן הוא רק הכלי. יש משהו נצחי שהולך ומתגלה בתוך כל הזמנים. איך יאמר לנו המהר"ל בחלק א', בסוף פרק א', קח את שני המצבים הכי הפוכים בעם ישראל. גלה וגאל. יש להם אותיות שונות. א' ו-ה', אבל יש להם שתי אותיות דומות. ג' ל', כאילו הוא אומר, יש את המרכיב שבין בגלה ובין בגאל הוא המתגלה. זה המתגלה. הוא מתגלה פעמים בגלות, הוא מתפלא מגלים בגאולה. הגלות וגאולה שונים מאוד. בכלי, אבל לא בעצם. יש סיבה עצמית לכל מה שמתרחש בזמנים. סיבה עצמית פירושו של דבר שזה לא גרם למקרה, זה גורם לעצם ההוויה. יציאת מצרים היא סיבה עצמית. לכן אומרים חז"ל, לכן אומרים רבנן, והמהר"ל באחד הפרקים מסביר שגם בזוהר לא חולק על זה, אבל אני לא נכנס עכשיו לבור המחלוקת, אומרים חז"ל, לא ייתכן שיציאת מצרים לא תיזכר. כי גם כשאתה מדבר על ימות המשיח, אתה מדבר על מה שהתגלה ביציאת מצרים שהלך והתפתח עד שהגיע לימות המשיח. יציאת מצרים זו לא החוליה הראשונה. לידת עם ישראל זה לא החוליה הראשונה מבין המון המון חוליות. יציאת מצרים זה תחילת ההופעה של גורם נצחי שכל שינויי הזמנים שעוברים עליו עסוקים להופיע אותו. הוא הולך, הוא מתגלגל במציאות, אבל זה תמיד אותו גורם. ההיסטוריה שלנו היא לא כרוניקה, אלא היא צמיחה. יש פה גרעין, שלפי משך הזמן שעובר, הוא הולך ומתגלה. תמיד הוא היה גרעין, גרעין של הפרסה, גרעין של זה, אבל בהתחלה הכל היה כנוז, לחוץ, לא ראית שום דבר. ועכשיו הולך ומתגלה בפועל, לפי משך הזמנים. לכן, אומר המהר"ל, לפיכך, סבירי לאו לחכמים, שיש זכר ליציאת מצרים פלומת המשיח. כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב? כי מן המדרגה שקנו ישראל שיצרו ממצרים, קנו עוד מדרגה יותר עליונה, זה סיבה בעצם. ואם לא שהוציאנו ממצרים ולקח ישראל או לעם, לא זכו לאותה מעלה עליונה שקלו לעתיד. כי יציאת מצרים הוא סיבה בעצם אל הגאולה העתידה. כלומר, הגאולה העתידה, שכפי שהמהר"ל יסביר לנו שהיא גאולת העולם כולו, זה לא רק גאולת ישראל, זה הבירור השלם של מהות העולם, היא נמשכת. ואת מה היא בעצם הוציאה אל הפועל? את בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל שהתגלה ביציאת מצרים. מה הנושא של יציאת מצרים? בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל. מהי הגאולה העתידה? יאמר לנו המהר"ל, הרבה פרקים על זה, גאולת העולם כולו. דע לך, שגאולת העולם כולו, זה כשבחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, יוצאת על הפועל במילואה. עם ישראל הוא היסוד הנצחי, בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, זה יסוד נצחי, הוא אף פעם לא בר חלוף, וכל שינויי הזמנים שעוברים עליו, הולכים לגלות אותו, הולכים להוציא אותו אל הפועל. ובמובן הזה, זה נקודה מאוד חשובה במחשבה אנחנו רואים. אני, במובן הזה נאמר, נצר זה לא ישקר ולא ינחם. אין דבר שעובר על עם ישראל שאין לו תפקיד להוציא אל הפועל ולגלות את בחירת הקדוש ברוך הוא בו. אין דבר בעם ישראל שעניינו לא לגלות את זה. לפעמים, כמו שנלמד בתחילת פרק א', זה מתגלה דווקא מתוך ההפך, לפעמים זה מתגלה מתוך מה שנמצא, לפעמים זה מתגלה מתוך מה שלא נמצא, אבל נצר ישראל במובן זה לא ישקר ולא ינחם. לכן, כשעוסקים בגאולה, למרות שעוסקים בתיקון העולם כולו, במה עוסקים בעצם? בנצח ישראל. באיזה מידה הנקודה הזו שהיא מעל כל שינוי הזמנים. כי היא לא שייכת לזמן מסוים, לא בגלל שהיא מעל כל הזמנים, בגלל שהיא בתוך כל הזמנים, כי כל הזמנים עסוקים לגלות אותה. שאין זמן שהוא שייך לשינויי המקרים שעוברים על הנצח, שהוא ישקר או ינחם. אין זמן כזה, כי לא בן אדם הוא להינחם. זו מחשבת האלוקות שנמצאת במציאות. אני אומר, יש צורך קודם כל לסרטט הזה מצד מה שעובר עליהם. אחר כך לסרטט זו, אחר כך, אני אומר, זה מופיע בהתחלה, אבל יש קו שמסרטט ביחס לכל העולם כולו. ויש עוד מעגלים, מעגלים שמהר"ל הולך לבאר את זה. וזה יסוד מאוד מאוד עליון. לכן אומר המהר"ל פה, אנחנו שאלנו, למה חכמים חולקים על בן זובם, למדו בפסוק, לא שתעקר יציאת מצרים שתהיה שימות גלויות עיקר ויציאת מצרים דבר, איפה זה כתוב בפסוק? הרי כתוב בפסוק שלא יהיה כך, אומרים חז"ל, לא, אין כוונת הפסוק, מה כוונת הפסוק? אני צריך ללמוד במהר"ל מסביר את זה, והרב מסביר את זה, לא נעסוק בזה עכשיו, אבל עיקר מה שהמהר"ל בא להסביר, איך חז"ל למדו בפסוק שיציאת מצרים תהיה תפל, הרי כתוב בפסוק לא יאמרו עוד חי, כתוב שלא יאמרו, אומר המהר"ל, כי מי שמביא מה זו הגאולה העתידה והיחס בינה ליציאת מצרים, לומד שאי אפשר, כשאתה מדבר על הגאולה העתידה, אתה מדבר על יציאת מצרים, על זה אתה מדבר. יציאת מצרים זה לא אירוע ששאר לזמן מסוים, יציאת מצרים עצמה ניסים, כן שאר לזמן מסוים, כנע, מה שהתגלה ביציאת מצרים, שזה בחירת הקשבור בעם ישראל, זו סיבה בעצם לגאולה העתידה. סיבה בעצם כמו שמן ואור, כי כל הגאולה העתידה זה להוציא אל הפועל, כן, באיזה צורה חדשה, את גאולת מצרים. לפי זה גם מתבאר, אני עכשיו אומר את מה שהרב אומר, וזה גם מונח במערל, אני חושב כמה תשובות, למה תעשה מצד מצרים תפל ושעבוד מלכות עיקר? אתה יודע למה? בגלל שעד שאתה נדע בארץ יציאת מצרים, תתברר על מה שהתברר מה זה יציאת מצרים. אם הגאולה העתידה הייתה אחרת מאשר יציאת מצרים, אז הייתי שח שזה רלוונטי עדיין לדבר מה זה יציאת מצרים. אני אומר לך, מה היה ביציאת מצרים? אומר לך, גם סוגיה על מה זה גאולה עתידה. אם הגאולה עתידה זה בעצם העומק של יציאת מצרים, ביציאת מצרים עוד לא התגלה מה זו יציאת מצרים. רק בגאולה העתידה התגלה מה זה יציאת מצרים. אז לכן ברור למה לא יאמרו אותך ישם. לא יאמרו אותך ישם, לא בגלל שעכשיו זה כבר לא רלוונטי, יש סקופ חדש לדבר עליו. לא בגלל זה, בגלל שיציאת מצרים העיקרית, המובן העיקרי של בחירת הקדוש ברוך הוא בישראל, זה כפי שבגאולה העתידה מתברר. ולא כפי שהיה ביציאת מצרים. לכן יציאת מצרים תעשה תפל ושעבוד מלכות עיקר. כי כפי שהרב אומר שיעבוד מלכויות, הוא מברר באמת מה היה מונח ביציאת מצרים. לכן זה כבר לא רלוונטי לדבר על יציאת מצרים לבד. כי אחרי שהתגלה בפועל, לא נדבר על הגרעין. שתלתי גרעין. הנה, שתלתי עץ אפרסקים, תראה מה יצא מזה. וכך מסביר הרב, גם עוד נראה את זה כשנגיע לזה בתור דברי המערב. מכל מקום. לפי רק שישים בן זומה על דברי חכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד. אלו כתיב הנה ימים באים שמזה שלוחך שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד. אז זה שימו חכמים. לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיש שיעבוד גלויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. עכשיו נלמד בעיון. כלומר, אומר המערל, אבל איך להם ללמדו את זה בפסוק? הרי בפסוק זה לא כתוב. מה הכריח את חז"ל ללמוד ככה בפסוק? זה נסוב ההקדמה. מה הכריח את חז"ל ללמוד ככה בפסוק? מה שהכריח את חז"ל ללמוד בפסוק לא כפשוטו, כל זה מפני שאי אפשר שיהיה המסובב בלא הסיבה. ולכך ראוי שיהיה עם שיעבוד גלויות, זכר על דבר שהוא סיבה לביציאת מצרים. ההבנה מה זה יציאת מצרים והיחס בינה לבין גאולה עתידה, מכריח אותי ללמוד בפסוק שלא כפשוטו, או ללמוד שזה פשוטו. ולפיכך מביא לראיה שם יעקב וישראל, שלא נעקר שם יעקב, כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לשם ישראל. כי שם יעקב נקרא מלשון שהיה יעקב מקטין עצמו, כמו עקב, ואין דבר יותר שפל מן העקב. יעקב מקטין עצמו. דבר זה הסיבה שהשם ידבר מגביה אותו עד שיקרא ישראל שם שרית הם אלוהים ומנשים, שכל המשפיל עצמו הקדוש מגביה אותו. כל הלומד דברי המערל בנתיב הענווה מבין פה מה זה סיבה בעצם. כי הרי המערל מסביר בנתיב הענווה שמי שבא לענווה הקדוש הוא מתגלה בו, זה לא שכר, זה עצם הענווה. אם אני מפנה מקום, כלומר אם אני הופך את העני שלי להיות כלי, אז ממילא מתגלה בו אלוקות. זה אותו דבר, אנחנו אומרים שני צדדים של אותו מטבע. זה נקרא סיבה בעצם. הענווה היא סיבה בעצם לגילוי אלוקות, כי הענווה פירושו דבר, אני מבין שאני חלק מן הכל, הכל זה הנושא של החיים שלי. אז זה שהכל זה הנושא של החיים שלי, זה בעצם הנושא של הענווה. יעקב וישראל, יעקב זה סיבה בעצם מבחינה מוסרית. יעקב, הענוותנות של יעקב, מה שישראל מבינים שתפקידם להיות גילוי אלוקות בעולם, זה הסיבה למה הם גילוי אלוקות בעולם. איפה זה כתוב? באורות. אתם מכירים את המשפט באורות? זה משפט מאוד מיוחד. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מאלוקות כלל, היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. מלבשת את האלוקות המתגלה. אם כנסת ישראל מבינה שכל אינה להיות לבוש, אז ממילא האלוקות מתגלה בה. זה שתי, זה שני דברים של אותו דבר. לכן אומר המהר"ל שיעקב זה סיבה בעצם לישראל. מפני כך ישראל גם כן נקראו בשתי שמות אלו, כי בשביל שהם מקטינים את צער הקדוש ומגביע אותם, ומפני כך אלו שתי הגאולות, ועכשיו אנחנו חוזרים לגאולת אדם גאולת מצרים, מפני כך אלו שתי הגאולות הם מתחברים יחד כאילו הם גאולה אחת, פה אתם יכולים לציין אורות עמוד ממדלת, ששם הרב אומר את זה, שגאולת מצרים וגאולת עידה זה גאולה אחת, הרב מסביר את זה גם בעולת ראייה, וגם באורות עמוד הנחת הנתת, וגם בהגדה של פסח, אז זה מקורות משלימים, מכל מקום. כמו שבארנו בחיבור גבורת השם עניין גאולת מצרים יש לכם איזה גאולה אחרונה, וחיבור זה נקרא בשלון נצר ישראל ואתה, מבואה למעלה בתחילת חיבור גבורת השם, כי בחיבור הזה יתבהר כי השם דה נתן ישראל נצחיות, ואינם קלים חז ושלום בגלותם, שקיומנו הוא נצחי, הוא לא מתחיל מן המציאות, לא ייתכן, זה לא רק שכר. פה המהר"ל תורח להסביר בכמה פרקים בסוגיות נפלאות, איך שלא ייתכן בכלל, בגלל הדברים שאנחנו הסברנו, לא ייתכן שיקרה משהו בעולם בזמן, מן הזמנים, שהוא לא ילביש את קיומם של ישראל, אלא יחלה אותם. כפי מה שהסברנו, קיומם של ישראל זה סיבה בעצם לכל משך התקדמות העולם, וגם הגלות היא חלק מזה. גם כן התבהר כי יש אל השם יתברך הנצח שיהיה מנצח מלכות גוג ומגוג. נצח זה גם משון נצחיות וגם משון ניצחון, התגברות. נצח מנצח מלכות גוג ומגוג, אז יש פה ממילא בספר נצח ישראל שני דברים שהולכים ומתבררים לאורך כל הספר. אחד, קיומם של ישראל שהוא נצחי ואלוקי וכל מה שעובר עליהם עסוק לגלות אותו, לכן הוא לא יכול לחלות אותו. ושתיים, גילוי הנצח הזה בסידור המציאות כנגד המפריעים. ממילא יהיה לנו בספר הזה שני חלקים עיקריים. אחרי הפרקים הראשונים שהם מבררים את עצם עניינם של ישראל, יהיה חטיבה שלמה שתעסוק כנגד מלכות רביעית, כנגד המלכויות וכנגד מלכות רביעית, בירור של שלילת הרע, ומתוך כך בירור של עוצם נצחיות החיוב שהולכת ומתגלה בימות המשיח, שנזכה ביחד ללמוד מעט ממה שאנחנו יכולים. Thank you.